אני אשתדל לגעת בכמה נקודות הלכה למעשה, כפי שהכנס הזה הוכתר בשמו, הלכה למעשה, בעניין הפרשת תרומות ומעשרות מראש בגינות הבית. גינות הבית אפשר לחלק אותם לכמה אופנים, זה הגינה בבית, הכוונה, הרבה אנשים מגדלים בתוך הבתים כל מיני ירקות, קצת תבלינים, מסבי טיבול, כל מיני כאלו דברים שנעשים בתוך הבית. יש דברים שנעשים בגינה הביתית, שזה ליד הבית, שם מגדלים קצת עגבניות, פלפלים, מלפפונים, כל מיני דברים קטנים כאלו. וקצת לעניין אדם שיש לו גינה בבית, ליד הבית, ויש לו שם כמה עצים, אחד, שניים, כמה עצים, אחד תפוח, אחד אפרסק, כל מיני דברים קטנים כאלו שיש לבן אדם בבית, והוא יודע שיש כמה וכמה בעיות. עיקר הבעיות הן בזה שהרבה פעמים ילדים קוטפים. אתה מגדל בבית, הילד בא, קוטף עגבנייה, והוא מת לאכול אותה כשהיא בעודה בכפו, יבלענה, הוא ממש רוצה לאכול את זה ככה, לא מדבר על בעיה של חצר או דבר מהסגנון הזה, אני מדבר שהוא כבר, נגיד, יש כן כמה עגבניות שנאספו יחד, האם, כיצד אפשר לפתור את הבעיה הזאת של ילדים שרוצים לאכול, יש לנו את הבעיה הזאת במטעים, יש לנו את הבעיה הזאת לגבי פועלים בתוך השטח שרוצים לאכול כמויות מסוימות של פרי ביחד, ואותו כנ"ל זה גם כלפי הגידולים בתוך הבית. השאלה היא אם אפשר לפתור את הבעיה באיזושהי צורה שתיתן לנו מרחב נשימה. זאת אומרת שאני לא כל פעם אהיה בלחץ עם הילד שלי או אני, הרבה פעמים אנשים מגדלים לימונית, נגיד, כן? ליד הבית, הוא מכניס הביתה קצת לימונית לתוך הבית, הוא צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות. נגיד שהוא נמצא או לא נמצא, אשתו נמצאת או הילדים נמצאים, והם לא יפרישו תרומות ומעשרות, עכשיו הם רוצים לשתות את התה עם הלימון או עם הלימונית הזאת, ויש לו את הבעיה הזאת כיצד הוא מסתדר עם התרומות ומעשרות בנושא הזה. הנושא הזה נקרא הפרשה עתידית או הפרשה מראש של הדבר. הדין הוא, כפי שאתם רואים בדף מקורות שאצלכם, מקור אחד, אין תורמים לא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש, ואם תרמו אין תרומתם תרומה. יש איזה מחלוקת ראשונים, איכן לומדים את זה, הזכיר הרב אלחנן קודמי שהמילה ממנו והרימות ממנו, שהדין הוא שזה צריך להיות באותו סטטוס, באותו מעמד, ממנו, אז ממילא אתה לא יכול להפריש מן התלוש על המחובר, וממילא, או אותו גם בכיוון ההפוך, לא מהתלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש, בשני הכיוונים אתה לא יכול להפריש, אתה צריך להפריש רק את התלוש על התלוש. זאת היא האפשרות של הממנו שהתורה אומרת לנו שמזה אנחנו צריכים להפריש תרומות ומעשרות. השאלה מה עושים עם פירות מחוברים? האם יש איזו אפשרות להפריש על פירות שהם עדיין מחוברים? ואני אקח באמת פירות תלושים, אבל האם אני יכול לקחת ולהפריש על פירות מחוברים? הגמרא אומרת במקור שניים אצלכם, לפניכם, בא מיני רב אסי מרבי יוחנן, אמר פירות ההוגה זו תלושים, יהיו תרומה על פירות ההוגה זו מחוברים, פירות ההוגה זו מחוברים יהיו תרומה על פירות ההוגה זו תלושים, לכשיתלשו יתלשו ונתלשו מהו? אמר לו כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דם. שאל רבי אסי את רבי יוחנן, האם אני יכול לבוא ולומר נוסח אחר? תן לי לעשות נוסח. אני אומר לך, הפירות הללו התלושים יהיו תרומות ומעשרות על הפירות המחוברים לכשיתלשו. שהפירות הללו לכשיתלשו הם יחשבו להיות פירות מחוברים, ואז התרומות ומעשרות האלו מכאן יחולו על הפירות המחוברים כעת. אמר לו רבי יוחנן, כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דם. זאת אומרת, רבי יוחנן נתן לו את האופציה הזאת. אמר לו רבי יוחנן, אתה יכול לעשות את זה. איך? מדוע? מכיוון שהרי אני עכשיו יכול ללכת לקטוף את הפרי הזה, או את הירק הזה, לא משנה, כן, אני יכול להוריד אותו, מכיוון שאני יכול לעשות את הדבר הזה, אז זה כבר נחשב להיות כאילו תלוש, נכון שהוא מחובר עכשיו, נכון שהוא מחובר עכשיו באופן מעשי, העגבנייה או הירק עדיין מחוברים בקרקע, אבל אני מגדיר את הזמן לכשיתלשו, מכיוון שבידי כבר עכשיו לתלוש, אז הדבר הזה תופס. ככה אמר רבי יוחנן לרב אסי. הגמרא אחר כך מביאה לזה ראיה, הגמרא מביאה תניא כבתי דרבי יוחנן, שבאמת ההלכה היא נכונה, ואומרת שמה ברייתא כך, תניא כבתי דרבי יוחנן, אין תורמין מן התלוש על המחובר, ואם תרם אין תרומתו תרומה. כיצד? אמר פירות ערוגה זו תלושים, יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת, פירות ערוגה זו מחוברת, יהיו פירות, תרומה על פירות ערוגה זו תלושים, לא אמר כלום. אבל אמר לך שיתלשו, אם הוא הוסיף את המילה הזאת, לך שיתלשו, ונתלשו דבריו קיימים. עכשיו, עד כאן דיברנו על הקטע האחרון, זאת אומרת, מה הוא אומר? אם תגיד את המילה לך שיתלשו, זה בסדר. אבל השאלה מאיזה שלב אתה יכול לעשות את זה? האם יש איזה שלב ראשוני שאתה יכול לעשות את זה? זאת אומרת, האם יש איזה מוגבלות מאיזה שלב של הגודל של הפרי? זאת אומרת, האם, נגיד, אם אני היום אזרע עגבנייה או אני אזרע בצל, לא משנה מה שאני אעשה, איזה זרעים, והם התחילו עכשיו רק להשתרש בתוך האדמה, אני אגיד, הבצל הזה שהוא תלוש כבר, הוא יהיה על הבצל שבתוך האדמה, לך שיתלש. האם יש איזה דרגת מינימום שמשם אתה יכול להתחיל לעשות את הדבר הזה? הברייתא אומרת כך, אמר רבי אליעזר בן יעקב, אפילו אמר פירות ערוגה זו תלושין, יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת, פירות ערוגה זו מחוברת, יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושין, לך שיביאו שליש ויתלשו, והביאו שליש ונתלשו דבריו קיימים. זאת אומרת, לפי דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, אתה יכול לעשות את זה משלב אפס. זאת אומרת, מרגע שהזרע בתוך האדמה, אתה כבר יכול לבוא ולומר מה? לך שיתלשו, הם יהיו תרומות, מה שאני עכשיו מחזיק כאן, יהיה על זה תרומות ומעשרות. ככה דעתו של רבי אליעזר בן יעקב, אנחנו לא פוסקים כך להלכה, אנחנו פוסקים להלכה שצריך לפחות גודל מינימום של מה? של שליש. מדוע? מכיוון שמה רבי יוחנן אמר? רבי יוחנן, מה ההיגיון של רבי יוחנן אמר? הרי בידך לתלוש אותם. אבל בידך לתלוש אותם, להביא אותם לדרגה כזאת של מה? שיש כבר איזשהו חיוב. ולכן אנחנו פוסקים שהגודל המינימלי שאפשר לעשות את הדבר הזה, הוא מהו הגודל? שליש. זאת אומרת, אם הפרי מחובר בתבועה, בדברים אחרים, אז זה יהיה מרגע שזה הגיע לעונת המעשרות. זאת אומרת, שליש, שליש זה שם נרדף לפי שיטת הרמב"ם לעונת המעשרות. אז בענבים מי שיעדימו, ברימון מי שיראה הקו האדום, בפרסק מי שיראה הקו האדום, כל פרי ופרי, כמו שהרמב"ם מונה, מרגע שהוא כבר הגיע למה? לעונת המעשרות. לא לגמר, לגמר הפרי, אלא לעונת המעשרות של הדבר הזה. מאותו רגע אתה יכול לעשות את המהלך הזה שנקרא הפרשה מראש, וככה נפסק, ואתם רואים אותו אצלכם בשיטת הרמב״ם במקור מספר 3. הרמב״ם כותב להלכה את הדברים, ואנחנו נקרא אותם בגלל שזאת היא ההלכה שכולנו נוהגים על פיה. אין תורמים מן המחובר על התלוש ולא מן התלוש על המחובר. כיצד? היו לו פירות תלושים, ואמר פירות אלו יהיו תרומה על הפירות אלו המחוברים, אפילו אמר לך שיתלשו, או שהיו לו שתי ערוגות, ואמר פירות ערוגה זו תלושין, יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברין, או שאמר פירות ערוגה זו מחוברין, יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושין, לא אמר כלום. אבל אם אמר, זה החשוב לנו, אבל אם אמר, פירות ערוגה זו תלושין, יהיו תרומה על פירות ערוגה זו, לכשיתלשו ונתלשו, או אילו בידו לתולשן, אינו מחוסר מעשה, ולכשיתלשו שניהם, דבריו קיימים, והוא שיביאו שתיהן שליש בעת שאמר. זאת אומרת, המינימום הוא שליש, הנוסח הוא צריך לכשיתלשו, ככה אומר כאן הרמב״ם להלכה, זה סיום דבריו בדבר הזה. רגע, שנייה, הרמב״ם לא חילק בשום דבר, הוא לא, מה המינימום? זה כמו בירק, ירק מרגע שיש לו עלה אחד, הוא כבר בעצם הגיע לעונת המעשרות, ברגע ירק שהגיע, הירק הזה שאתה מתכוון עליו, כן? הירקות הללו, אזוב, טוב, אזוב לא, אבל נגיד פטרוזיליה, ננה, כל הדברים הללו, שאנשים, זה ברגע שיש כבר עלה אחד, אז הוא כבר בעצם ראוי כבר להפרשת תרומות ומעשרות. זוהי שיטה, זוהי ההלכה בנושא הזה. זאת אומרת, יש לנו שני תנאים, הנוסח צריך להיות לכשיתלשו, ודבר שני, שזה יהיה מינימום, שזה כבר באופן עקרוני יכול להיות שייך או חייב בתרומות ומעשרות מעיקר הדין. ברור, עכשיו זה התנאי הזה, הרמב"ם לא קטן, אבל זה תנאי שהוא נראה בסיסי. זאת אומרת שמה? שאתה, אם אתה נגיד לוקח היום עגבנייה, ואומר, העגבנייה התלושה הזאת תהיה תרומות ומעשרות על השטח הזה לכשיתלש, אתה צריך שכשיתלש, העגבנייה שלך היא תהיה עדיין עגבנייה. זאת אומרת, אם היא לא תהיה עגבנייה, אז לא יהיה מה שיחולו עליו המעשרות, אלא אתה צריך שיהיה, הדבר הזה הוא יהיה קיים. הדבר שאתה אומר שהוא יהיה תרומות ומעשרות, הוא חייב לעמוד, הוא חייב עוד עדיין להיות יעיל, לא רק יעיל, אלא גם אכיל, כן, יעיל, אכיל, בדבר הזה. זה דבר פשוט, זאת אומרת, זה לא דבר שהרמב״ם מביא אותו כהלכה, אבל זה מוכרח להיות, בגלל שהרמב״ם נוקט את הנוסח, זה, שזה צריך להיות במצב ששניהם לכשיתלשו, ושניהם יהיו באותו המצב של האכילה של הדבר הזה. ולכן, מה? רגע, באופן, זה מה שהרמב״ם אומר לכתחילה. הרמב״ם אומר, אבל אם אמר פירות ארוגה זו תלושין, יהיו פירות ארוגה זו לכשיתלשו, ונתלשו, הועיל בידו לתולשן, אינו מחוזר. הרמב״ם הרי עושה יותר גרוע ממה ש... נקרא לזה כולה יותר גדולה. הרמב״ם אפילו מדבר על דברים מחוברים. זאת אומרת, שני המחוברים, לכשיתלשו, יהיו תרומות ומעשרות, זה על זה. זה כבר חידוש עוד יותר גדול ממה שאנחנו מדברים על התלושים שיהיו תרומות ומעשרות על המחוברים. הרמב״ם אומר את זה כדבר פשוט, ואין בזה חולה. המאירי, אני מדלג על מקור 4, המאירי כותב, ואת זה גם כן הוא מסביר את זה, צריך לשים כאן לב שבלשונו של המאירי, לשונו היא מאוד יפה, היא מאוד ברורה, המאירי אומר כך, ומכל מקום, אם לא כיוון לתרומה זו מעכשיו, אלא לכשיתלש, זאת אומרת יש עוד הרבה זמן, לפי המאירי יש עוד הרבה זמן, העגבנייה עכשיו היא קטנה, נגיד היא הגיעה לשליש משולה, או הגיעה לסומק האדום, להגיעה איזושהי דרגה שכבר היא שייכת בהגדרת פרי, או שכבר הביאה זרעים, לא משנה עכשיו איך שלא נגדיר את המצב הזה, מכיוון שהוא אמר, כגון שאמר פירות ההוגה הזו, התלושים יהיו תרומה על פירות ההוגה הזו המחוברים לכשיתלשו, או פירות ההוגה הזו המחוברים יהיו תרומה על פירות ההוגה הזו התלושים לכשיתלשו, או איל ודעתו על שעת חיוב, מה פירוש? עכשיו זה עוד לא שעת החיוב, עכשיו זה רק מה? זה קטן, כן? התחיל רק עונת המסרות. הואיל וכן שבידו להביא שעת חיוב, שהרי בידו לתולשם עכשיו, דבריו קיימים מכל מקום דווקא בשביעו המחוברים שליש בשעת אמירתו, שאין דין דבר שלא בא לעולם, אמור טוב, אני לא נכנס עכשיו לסוגיה של דבר שלא בא לעולם. על פי הדבר הזה, הרב קוק כתב בצורה ברורה שיש לו נוסח לעשות הפרשה מראש. אם השאלה שהרב פוירשטיין שאל, אז תסתכלו במקור מספר 8, אני מדלג על 7, אני אחזור ל-7 אחר כך, אבל אם תסתכלו במקור מספר 8, שם כותב הרב בתשובה במשפט כהן בסימן קוף ממתת, זוהי אחת התשובות, אם אני לא טועה, היא האחרונה שהרב כתב. זו אחת התשובות האחרונות, תף רש צדיק ה', זאת הייתה אחת התשובות האחרונות, הרב מטבת תף שין צדיק ה', כבר לא כתב תשובות, אחר כך בפסח הוא חלה את מחלתו, שהוא כבר לא קם ממנה, וזו אחת התשובות האחרונות שלו במשפט כהן. אומר הרב זצ"ל שם, כך, הרב קוק שם, שלום רב, בתשובה, על דבר הדין הפשוט, על דין הפשוט, לאסר מהתלוש של המחובר לכשיתלשו, שאין עליו חולק. מה פשט אין עליו חולק? אין מישהו שיכול לחלוק על זה. מה? הרב כתב, מה אתה רוצה? מה זה, אתה רוצה ממני? הרב כתב, זה הרב קוק כתב, לא אני כתבתי. מיכאל, אתה יכול להחליף את הרב. לא יודע באיזה אופן יכול שום צור ומרבנן. אתה שומע מיכאל? שום צורבה מרבנן, עכשיו אתה יכול להגיד שהם לא צורבה, להרער על זה. אומר הרב, אין אחד שיכול להרער על הדבר הזה. ופשוט הוא שצריך שהדברים יהיו, עכשיו, זה מה שמקודם העירו כאן, ופשוט הוא שצריך שהדברים יהיו מפורשים כסידור של הפרשת תרומות ומעשרות כדין. דהיינו בקביעות מקום על המחובר למעשר הראשון, מעשר השני, או העני, הכל לפי השני, ושהפירות התלושים שבהם יקבעו התרומה והתרומת מעשר יהיו בלתי מופסדים. בלתי מופסדים, הכוונה שיהיו עדיין אכילים בזמן, באותו הזמן, וראויים יהיו לאכילת אדם בשעת חלות הקדושה של ההפרשה. דהיינו בעת התלישה, ויפרש גם כן בשעת מעשר שני שיחול אז, כאן הוא מתמודד עם עוד שאלה שרב שמעון שקופ שאל, והרב ככה מבליע לו את זה, ואומר, ויפרש גם כן בשנת מעשר שני שיחול אז, בשעת הקלישה, הפדיון של המעשר שני, על המטבע המיוחד לפדיון מעשר שני. זאת אומרת, אתה עושה שתי פעולות במעשר שני, אתה קודם כל אומר, זה מעשר שני, ואחר כך אתה אומר, מה? המעשר שני מחולל על פרוטה. אתה עושה כאן שתי פעולות במהלך אחד. זה לא רק פעולה אחת, אתה עושה פשוט שתי פעולות, והרב אומר, אפשר, שהיה מוכן על זה מראש, וענייני בזה חותם הקטן אברהם יצחק. כך כותב מרן הרב זצ"ל בדבר הזה. רב צבי פסח באותו, רב צבי פסח פרנק, שהיה באותו הזמן, הוא התלבט ושאל את הרב זצ"ל איזושהי שאלה. הוא שאל אותו כך, אתה אומר, פירות הערוגה זו יהיו תרומה על הפירות הללו לכשיתלשו. כך אתה אומר, זה הנוסח, לכשיתלשו. מה יתלש? מה יתלש? הפרי הראשון יתלש? הפרי האחרון יתלש? איפה הליך שהתעלשו, זה ביטוי של מה? כללי, אין לו, הוא לא מוגדר נקרא לזה במספר או במשהו מהסגנון הזה, כנראה שרב צבי פסח לא ראה את התשובה הראשונה של הרב, זאת אומרת, הרב כתב על זה עוד תשובה קודמת, לפני התשובה שאנחנו קראנו, אני קראתי את התשובה הזאת רק מכיוון ששאלו כאן אם זה מוחלט לכול העלמה או לא, אז רואים אצל הרב שהוא אפילו לא אין צור מרבנן שיכול לחלוק על העניין הזה, אין מישהו שיחלוק על הדבר הזה. התשובה הראשונה שהרב זצ"ל מביא, זה שם הרב מביא, תסתכלו במקום מספר 7 בבקשה, כותב שם הרב, נוסח סדר הפרשת תרומות ומעשרות על האבא, תולש פרי אחד או שניים או יותר, ואומר, הנני קובע פרי זה, או פירות אלו, שיהיה להפריש מזה תרומה גדולה ותרומת מעשר על כל מה שאני או מישהו מבני ביתי או כל מי שיוכל מפירותיי, זה בשביל הפועלים, עתיד לתלוש ולאכול מפירותיי. וחוזר ואומר, עכשיו אומר הרב כך, כשיעור גודל חיטה אחת מצד התחתון של פרי זה, הרי הוא תרומה גדולה על כל הפירות שאני או מבני ביתי או מי שיוכל מפירותיי, עתיד לתלוש ולאכול בכל פעם עד שיתמלא כל הפרי ויעשה כולו תרומה. זאת אומרת, אומר הרב זצ"ל, הוא לקח שתי לשונות בתוך הדבר הזה, עתיד לתלוש ולאכול. הוא כתב את הביטוי, עתיד לתלוש ולאכול. שני הביטויים הללו, הכוונה היא שהתלישה עד שעת האכילה היא המודד שלו. זה הקו גבול של הזמן שהרב אמר על הדבר הזה. אני לא אפרש את כל הנוסח של הרב זצ"ל, בגלל שצריך ללמוד אותו, את הנוסח של הרב זצ"ל, אבל זה הנוסח. הנוסח הזה הוא נוסח מצוין, הוא נוסח טוב, הוא נוסח מעולה הנוסח הזה. אלא מה? הוסיף הרב זצ"ל בסוף התשובה שלו, הוא כתב כך. אחר כך הוא מזכיר שנת מעשר עני, יאמר כן שהוא מייחד את הצד העליון למעשר עני, אבל בסוף הוא כתב עוד שלוש משפטים. כתב כך, ובכל פעם שתולש לאכול יאמר. אומר הרב קוק כך, כל פעם שאתה תולש עגבנייה או משהו כזה, אני סומך על מה שפירשתי בשעה שקראתי שם התרומות ומעשרות על הפירות התלושין, שייחדתי אותם לתרומת מעשר על הפירות הללו לכשיתלשו. מה אומר כאן הרב זצ"ל? אומר הרב קוק, אני מבקש עוד תנאי, אני עושה עוד גיבוי. מה הגיבוי הנוסף שאני עושה? בכל פעם שתולש לאכול יאמר, אני סומך על מה שפירשתי בשעה שקראתי את שם התרומות ומעשרות, על הפירות התלושים שייחדתי אותם לתרומות מעשר של הפירות הללו לכשיתלשו. זאת אומרת, אותה העגבנייה הראשונה, כשהוא תולש את העגבנייה השנייה, שהיא הייתה מחוברת, הוא יבוא ויאמר, אני זוכר את מה? את התנאי הראשון ההוא שעשיתי על העגבנייה התלושה שנמצאת אצלי, או על הדבר עצמו שנמצא אצלי כאן. למה הרב עשה את זה? הרי זה לא כתוב, זה לא כתוב. הרב עשה את זה, בגלל שהיו כאלו שבאמת יצאו להרער על הדבר הזה. זאת אומרת, הנוסח הזה, הרב כתב שאין בו מחלוקת, אין צור במרבנן שיכול לחלוק עליו. למה באמת אין צור במרבנן שיכול לחלוק עליו? החזון איש חלק. החזון איש בא ואמר, אל תעשו לי הפרשה מראש. אני מפחד. למה? דרך אגב, החזון איש לא פסל את זה, אלא החזון איש אמר, אני מסופק בזה, אני לא יודע מה לעשות עם הדבר הזה. מה היה הספק של החזון איש? החזון איש הבין את הראש בצורה אחרת. הוא תפס את הקו החשיבה של החזון איש שהיה כך. הוא אמר, כל מה שכתוב, שקראת בגמרא, שמותר להגיד, פירות העוגה הזו לכשיתלשו, פירות העוגה הזו תרומה על הפירות המחוברים לכשיתלשו, הנוסח הזה, אומר החזון איש, הוא נוסח כשהעגבנייה המחוברת היא לא רק בשליש בישולה, לא בתחילת בישולה, בעונת המעשרות שלה, אלא היא כבר מה? היא כבר נמצאת בסוף ההבשלה שלה, רק היא עדיין מחוברת. ככה החזון איש רצה לבוא ולומר, אבל לא מדובר כאן שהיא עדיין תגדל עוד באיזה שהם 5 סנטימטר, נגיד, לא יודע, בנפח, כן? בכמה סמקים היא עדיין תתנפח העגבנייה הזאת, או נגיד הגפן הזאת. אני יכול לקחת גפן פלושה, ענבים פלושים, להפריש על ענבים מחוברים, ולהגיד, הענבים המחוברים, אומר חזון איש, אתה יכול להגיד את זה, בתנאי שמה? שהגפן המחוברת לא תתנפח יותר, אבל אם הגפן המחוברת עכשיו היא קטנה, נכון שהיא כבר הגיעה לעונת המעשרות, היא בסדר. מה? מה? לא של העומדן, הוא לא דן מצד העומדן, הוא מדבר מהצד העקרוני, מצד הצד העקרוני שאתה לא דיבר, לא, הרי מקודם הנפח של הענב היה X סמקים, ועכשיו הנפח שלו הוא X פלוס 2, כן, או X פלוס 3, אז אומר החזוני שהפלוס 2 האלו, פלוס 3 האלו, אתה לא הפרשת עליהם, אתה לא אמרת עליהם שום דבר, אז מה זה שאתה תאמר לכשיתלשו, לא יעזור על הדבר הזה. ככה העיר החזון איש על הדבר הזה, הוא בהתחלה נטע להגיד שזה בסדר, החזון איש נטע להגיד שזה בסדר, אחר כך הוא חזר ואמר, אל תעשו עם זה מעשה. תיזהרו מהנושא הזה, אל תעשו עם זה מעשה. עכשיו, מה הייתה הבעיה של החזון איש? כפי שאמרתי, הפלוס הזה, הכמות של הענב, שגדלה או התנפחה מאותו רגע עד הרגע שהפירות נתלשו באמת, או בפועל, הפירות המחוברים הללו. איך הרב זצל פתר את הבעיה הזאת? הפלא הגדול שאנשים לא שמו לב. הרב פתר את הבעיה הזאת בצורה מאוד פשוטה. הרב אמר, אם תשימו לב, הרב באותה תשובה בלמד וב, הוא עשה את שני הצדדים. מה הוא אמר ככה? הוא עשה נוסח אחד של הפרשה מאוד. אבל אחר כך מה הוא אמר? ובכל פעם שתולש לאכול יאמר, אני סומך על מה שפירשתי אז. ואז מה הוא, מה, 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 מה הוא עושה בסוף? בעצם מה הוא אומר? הוא עכשיו עושה עוד הפעם. זאת אומרת, הוא עושה איזה מין גיבוי כזה. הרב זצל אמר, בגלל שנכון, ישנה שיטה, תירוץ אחד כזה בתוספות, מה שהחזון איש מביא, זה תירוץ אחד בתוספות, הרשב"א חולק עליו, ולהלכה דברי הרשב"א הם אלו שהתקבלו, אבל מכיוון שהתוספות בבבא קמא, הביא יסוד כזה שמה שגדל, ה-X פלוס הזה, הפלוס שני סמק כאלו שגדלו, יש איתם בעיה, אמר הרב זצל, תעשה אתה מה? כל פעם שיקטפו, תגיד, אלא מה? שיקטפו, אתה כבר לא צריך להגיד את מה? את כל הנוסח. אל תגיד את כל הנוסח. מה שבעצם אמר החזון איש לכתחילה, עשה הרב זצל למה? בדיעבד גדול. זאת אומרת, הרב זצל הבין כך, יש אפשרות להפריש, כידוע החזוני שאמר שיש אפשרות להגיד איך להפריש? על פי מה שכתוב בסידור, על פי מה ש... כמו שכתוב בנדרים, מה? לשון כזאת, מה? הנוסח שברשותי יביא מה שכתוב בסידור. את זה אומר החזוני שמה, למי שלא יודע להפריש, יגיד את הנוסח הזה. הרב זצל לא קיבל את זה, אבל הוא כן קיבל את זה, איפה הוא קיבל את זה? כאן. ומכיוון שהוא עלה ספק עם השני סנטים האלו שזה גדל אחרי, בין שלב האמירה לבין שלב הלקיטה, אמר הרב זצל, אתה יודע מה, בשביל זה, אחר כך כשיקטפו, מספיק שתגיד מה? אני סומך על מה שאמרתי, אז. אז זהו, שנייה אחת. זאת אומרת, יוצא ככה, שמבחינה הלכתית בעצם הרב זצל סבר, שלא צריך את הפעם השנייה, אלא כדי לפתור את שיטת התוספות, או את השאלה שבעצם החזוני שחר מכן העלה אותה, אמר הרב זצל, אני אפתור לך אותה בצורה פשוטה, כשתקטוף את הענבים, כשתקטוף את העגבנייה, תגיד, אני מסתמך על אותה הפרשה, אתה לא צריך להגיד עוד הפעם, יותר מאחד ממאה שנמצא בצפונו, וזה יהיה וזה וזה יהיה תרומה גדולה, וזה יהיה תרומת מעשר, וזה יהיה מעשר ראשון, וזה מעשר שני, וכל הנוסח הגדול הזה, אתה רק צריך להגיד מה, אני מסתמך על אותה הפרשה של זה, וזה הרב זצ"ל קיבל את, לעניין הזה הרב זצ"ל קיבל את הנוסח הזה, את הנוסח ה, נקרא לזה הקוד הזה, את הנוסח המקוצר שהוזכר כאן. עכשיו, אבל מבחינה הלכתית הרב אפילו את זה הוא לא יצריך, מכיוון שהראש, הלוגיקה של הרב זצ"ל הייתה בדיוק כמו שהמאירי כתב, שבאמת יש זמן בין האמירה לבין עד כתיף, וזה גדל, אבל לא אכפת לו בכלל, מכיוון שמה הרב זצ"ל נקט? שההליך שהתעלשו, הרגע הקובע הזה, ברגע שהפרי הזה שהוא כעת מחובר, ליך שיתעלש, אז תחול עליו מה? שם, אז תחול עליו התרומה. לא ברגע, כמו שהחזוני שיבין, שברגע האמירה חלה התרומות ומעשרות, ואחר כך זה מתנפח עוד שני, עוד שני סנטים או שלוש סנטים, איפה הפרשת את הדבר הזה? אלא מה? איך הרב זצ"ל הבין? שהחלות של התרומות ומעשרות יחולו מתי? באותו רגע שאתה תלכות את זה. באותו שנייה יחול הנושא הזה של ההפרשה התרומות ומעשרות. הדבר הזה, הדבר הזה הוא כך נראה בדעת הרב זצ"ל, אלא מה? בגלל שהחזון איש העיר את ההערה שלו, אמר הרב זצ"ל, אם אתה רוצה לצאת ידי כל השיטות שלא יצור בה מרבנן שיחלוק עליך, אז מה תעשה? תגיד בסוף עוד הפעם שזה מסתמך על ההפרשה הראשונה, ואז ממילא ברור שהכל תפס בדבר הזה. עכשיו, הלכה למעשה בדבר הזה, אני לדעתי כך. בכל הדברים שהם הפרשות מדרבנן גמורות, דהיינו, אדם שיש לו בבית גידולים, בתוך הבית, שמה? שתמיד בבית זה רק יהיה מה? אולי דרבנן, כן? אם בית חייב, בית לא חייב, והדבר הזה עציץ שאינו נקוב בבית, אם הוא צריך להפריש שם תרומות מעשרות מהגדל שם במקרה הזה, אין שום ספק שהוא יכול לעשות הפרשה מראש. זה יכול לפתור הרבה בעיות של כל מיני, אני יודע, נקרא לזה, איך קוראים לזה, הנבטים הללו, או כל מיני דברים שגדלים בבית בעדנית, קצת נענה, או קצת כל מיני כאלו שאדם מגדל, מה? כן, בסדר, לא הרבה, בסדר, אני אמרתי, הדברים הקטנים שאנשים מגדלים בתוך הבית, ויכול להיות שחייבים בהם תרומות ומעשרות, לפי שיטות מסוימות, ואתה, או לימונית, ואתה כל פעם רוצה ללכת ולכתוב, אתה יכול להפריש תרומות ומעשרות, במראש בדבר הזה, ולאכול את זה בדבר הזה, מכיוון שזה רק תרומות ומעשרות מדרבנן, ובספיקות אפשר ודאי לנהוג לפי הדבר הזה, בין אם תגיד בזמן הלקיטה את הנוסח, בין אם לא תגיד בזמן הלקיטה את הנוסח, בכל מקרה הדבר הזה יתפוס. במקרה של גינה בחוץ, ששם זה כבר, או עצים שיש לך, יש לאדם בחוץ, חוץ לביתו, בחצר הבית, והוא צריך להפריש שם תרומות ומעשרות, שם אפשר לעשות את הדבר הזה רק לצורך. מה פירוש לצורך? אם אתה בעל הבית עצמו מפריש, כותף, אז תפריש כמו בן אדם. מדוע לך להפריש במצב של הפרשה מראש? אבל אם אתה מפחד שהילדים יכתפו, או מישהו אחר יכתוף, או יבואו שכנים ויכתפו, או כל מיני דברים מהסגנון הזה, אפשר לעשות את הדבר הזה. אלא מתי תעשה את הדבר הזה? תעשה את הדבר הזה, שזה לפחות גדל, כפי שאמרתי, שזה הגיע כבר לעונת המעשרות. הפרי הגיע לפחות לעונת המעשרות. זה צריך, עכשיו, כדי לצאת מהתסבוכת הזאת של איפה ומתי, ההמלצה שלנו, שלי, תמיד היא כזאת. לעשות, למשל, אלו שמוכרחים לעשות הפרשות מראש, נגיד בירק או בכל מיני דברים מהסגנון הזה, יעשו את זה ביום ראשון בבוקר. יעשו להם זמן קבוע, כל יום ראשון בבוקר הם מעשרים את הירק שיקטף השבוע. זה נותן לך גם שמירה של המה, הרי כפי שאמרנו, אתה צריך לשמור שהתלוש יישאר מה? ראוי לאכילה. אם אדם יעשה את זה מתחילת העונה, לא יהיה, הגווניה כבר תמות, הירק כבר לא יהיה חי בדבר הזה. ולכן יעשה את הדבר הזה באיזושהי סטנדרט קבוע, בדברים כאלו, אם זה בא לצורך הצלה. אחר מכן, בזמן שהוא ילקוט, הוא יגיד שוב פעם, כמו שהרב זצ"ל אומר, אני התכוונתי על פי הנוסח ההוא שאמרתי אותו בהתחלה של הדבר הזה, ובזה ליה צובה מרבנן שיחלוק בדבר הזה, שהדבר הזה הוא תקין וטוב להלכה. למה לא גדל? בוודאי גדל. לא, שבוע גדל. שבוע גדל, שבוע. גם באילן, גם באילן. תאנה וגפן. תפוח, לימון. נו. אני מוכן, יש פה אגרונומים שיענו, לא אני צריך לענות על השאלה הזאת. זה אגרונומים שיענו על השאלה, אני לא יענה על השאלה הזאת, אבל ברור לי, בוא נגיד שבוע זה זמן טוב, זה זמן ש... עד הרבה! שחית כל בוקר.
שחית
כל בוקר. עד בדיוק זה לא יצא טוב. כן, באופן איזה. כן. שאלות? לא? שכן שאלות. רגע, מישהו, סליחה, סליחה, הוא התחיל לישון, סליחה. אני עובר על אותה חסום. נכון. כל. נכון. אז זה באמת צריך לעשות חשבון של החיטה הזאת, הגודל של החיטה בתוך הפרי הגדול, זה ברור, לגבי הפרוטות זה גם ברור. אני סתם כאן כדרך אגב רוצה להגיד לבעיה הכנס, צריך לדעת שהפרוטות בימינו הן כבר פרוטות. בזמנו פרוטה זה הייתה פרוטה. היום פרוטה זה כמעט 10 אגורות. 9 אגורות, כמה? 9 אגורות ביום שישי היה. יכול להיות שהיום זה כבר הגיע ל-10. זה, הכסף הוא... מה? זה לא 10, זה היה 8, אני עשיתי את החשבון ביום שישי, אז הרווחנו, נשדנו, אני יודע מה היה. אבל לא, הנפקא מינה היא שצריך לדעת להיזהר. אי אפשר להפריש על 5 אגורות, כמו שהיינו עושים פעם. היום 10 אגורות זה המינימלי, זה המטבע. מה? את 5 אגורות. הוא הבין שזה פחות מפרוטה. כן, סליחה, ציפי לויץ'. אני אמרתי לך, בוא אני אגיד לך, ציפי לויץ', למה לא? באופן עקרוני, אם אנחנו לא רוצים להגיע לתקלות, אנחנו לא רוצים שיהיו תקלות, אנחנו רוצים שיפרישו טוב. אבל אם אדם עושה את זה כגיבוי, אין שום בעיה לעשות את זה כפעולת גיבוי, אפשר לעשות את זה בתנאי, שזאת, אם לא יפרישו עוד הפעם או משהו כזה, אם ההפרשה יברח לך מסעית, כמו שאתה אומר, תברח לך מסעית, אז ההפרשה הזאת תתפוס, אין שום בעיה לעשות את הדבר הזה. צריך באמת, כפי שאמרנו, לבדוק תמיד את ה... שהכל קיים, שהשווי נמצא והפרוטות קיימות וכל הדברים קיימים, וזה צריך בדיקה. אבל אפשר לעבוד לפי הנוסח שהרב כותב במשפט כהן למד וב, הוא נוסח מצוין. כן, שאלה אחרונה. אני לא מדויק. זה כבר נושא אחר, לא קשור לדיון הזה. זה נושא, אפשר פעם אחרת להרחיב בנושא של השיווק. זה נושא אחר, זה נושא. הכל, כל הדברים צריכים... כן, צריך לעשות את כל החשבון, את כל ההתחשבנות. זה התחשבנות טיפה מסובכת, אבל היא לא נורא. זה לא, אם יש לך שיח של עגבניות בבית, או שני שיחים, אין לך שום... אולי בטוב. תודה רבה. תודה.